ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. הסביר אדמו"ר הזקן את כל העניין הזה על פי פנימיות. זה מקדים הקדמה. הנה על ישראל בגלות מצרים כתיב, וזרעתי עלי בארץ. זה שעם ישראל היה במצרים בגלות, זה דומה לכך שהקדוש ברוך הוא זורע אותם בארץ, כמו שאדם זורע באדמה גרעין. אמרו רבותינו זל, זורע קור, אדם שמכניס קור, קור זה כמות, אדם שמכניס כמות של קור של זרעים באדמה, הרי המטרה שלו היא לא שיצמח לו רק קור, כי אם זה מה שיצמח, אבל על כל ההשקעה. כמובן שהם מוציא כמה קורים. המטרה היא שבצמיחה יצא פי כמה וכמה. זה בעצם המטרה של זריעה, כדי להוציא רווחים גדולים. אותו דבר עם ישראל בגלות מצרים, אם עם ישראל הם דומים לזריעה, אז פירושו של דבר שדווקא לידי הגלות נהיה מזה תוספת וריבוי גדול מאוד. ולהבין עניין הזריעה והתוספת והריבוי שנתעבר מהגלות. צריך להבין איך זה שדווקא לידי הירידה בגלות, כאן אנחנו מדברים על גלות מצרים, אז נהיה מזה צמיחה ותוספת וריבוי נפלא. כדי להבין את זה, אז הוא מקדים. הנה כתיב. כתוב על עם ישראל, קודש ישראל להשם. עם ישראל הם קדושים לבורא, ראשית תבואתו. הם, עם ישראל, נקראים הראשית, דהיינו המובחר של התבואה שלו. תבואתו דווקא. עם ישראל הם התבואה שלו, של הקדוש ברוך הוא. שישראל נקראו תבואת השם. גם בפסוק שכתוב תבואתו, כתוב עם ה' בסוף, תבואת ה', תבואת השם. והוא... אז הוא חוזר שוב למשל של הזריעה. כמו שאדם זורע תבואה על דרך משל, אדם שזורע את התבואה באדמה זה בשביל התוספת שיצמח, כך, את הדבר בנמשל. ברצות השם שיתווסף ויתרבה גילוי אלוקותו בעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בעולם גילוי אלוקות וריבוי גדול, וימלא כבוד השם את כל הארץ. הקדוש ברוך הוא רוצה כבוד האלוקי יהיה בהתפשטות בכל הבריאה, ונגלה כבוד השם וראו כל בשר. אז כדי להגיע לתוצאה הזו, אז צריך עבודה. זה כמו שאדם רוצה שיהיה לו הרבה יבול, אז לפני זה צריך לזרוע. זורע את ישראל. לא יודע איך הוא זורע את ישראל בגלות, שהן הם תבואתו. הם התבואה שלו. אותם הוא זורע, ושעל ידם יתגלה כבודו בריבוי ותוספת. דווקא זה שעם ישראל זרוע בגלות, העבודה שלהם בגלות יגרום שיהיה לאחר מכן ריבוי ותוספת וגילוי אלוקות בעולם. וזהו, זה גם מה שמרומז כשאומרים ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. מה מרומז בדבר הזה, במילים הללו? באותו רעיון, פירוש. כדי שיומשך ברכה ותוספת ריבוי. ברוך זה מלשון הברכה והמשכה. כדי שיהיה המשכה ותוספת ריבוי. בגילוי אלוקותו מעל מדית קסיה לעל מדית גליה, כתוב שזה מן העולם ועד העולם. יש עולם שנקרא עולם מכוסה, זאת אומרת עולמות עליונים, ששם האלוקות נמצא בגילוי כל הזמן. יש על מדית גליה, זה עולמות הנמוכים, ששם אין אלוקות בגילוי. אז אם רוצה הקדוש ברוך הוא, שימשר גילוי אלוקות מעל מדית קסיה לעל מדית גליה, זאת אומרת שיהיה גילוי אלוקות בעולם, הוא על ידי ישראל, מי שעושה את זה זה עם ישראל. עם ישראל על ידי עבודה שלהם, ברוך, ממשיכים אלוקות בעולם. ולכן נקרא השם אלוקי ישראל. לכן הוא נקרא בפסוק הזה אלוקי ישראל, דיינו, כי הם בעצם עושים את העבודה. שעל ידי כן נמצא ריבוי, גילוי אלוקותו למטה כמו למעלה. על ידי עבודה של עם ישראל, אז נהיה ריבוי בהתפשטות האלוקות גם פה למטה בעולם הזה, כי הם זרועים פה בעולם התחתון, והם גורמים לגילוי הגדול. דהיינו, כשם שלמעלה כתיבו צבא השמיים לך משתחווים, כמו שבעולמות העליונים יש הרי מצב של גילוי אלוקות, ולכן כל צבא השמיים בטלים לבורא כל הזמן, מפני שהם בטלים ממציאות, מגילוי אור השם המושג להם. אז כמו שלמעלה בעולמות העליונים, מכיוון שיש גילוי אלוקות, אז כל הנבראים הנאצלים והמלאכים בטלים לאלוקות כל הזמן, אז כך אותו דבר יהיה גם פה בעולם הזה. כך הנה כתיב לעתיד. עתיד לבוא, כשיתגלה התוצאה, אז תהיה הצמיחה של כל ההשקעה והזריעה של תקופת הגלות, אז כשתהיה צמיחה, גם פה למטה יהיה גילוי אלוקות, ואז כל הבריאה תהיה בתהילה לאלוקות. כי עין בעין יראו. כתוב שהעיניים הגשמיות של כל הנבראים יראו גילוי אלוקות פה למטה. הוא כתיב, ובאו במערות צורים ובמחילות עפר מפני פחד השם. אפילו על הגויים כתוב שהם גם ירגישו את הגילוי הגדול, והם פשוט מפני פחד השם יברחו לכל המחילות, כי הם ירגישו את הגילוי הגדול. וכמאמר, כל ברך לך תכרע, ולפניך יכרעו ויפולו. זה הכל מראה שיהיה כאן גילוי גדול בעולם. והגורם לישראל מעלה ומדרגה רבה זו. מי גורם לעם ישראל שהם יגיעו לכזו מעלה גדולה והם יצליחו לפעול את הצמיחה הזו, היינו את ההתבטלות לאלוקות בכל הבריאה, היא עסק הזריעה בארץ בזמן הגלות. זה העבודה בזמן הגלות, שזה כאין זריעה באדמה. שכמו על דרך משל, שזורין גרעין אחד ומצמיח הרבה, או כמו שנותין חרצן אחד וצומח אילן שלם בענפים הרבה, אז תמיד זה כך שההשקעה היא קטנה לעומת הצמיחה שהיא בעצם הרבה יותר רחבה. אותו דבר בעם ישראל, שכל העבודה בגלות תביא גילוי גדול מאוד. כמו שכתוב, הפסוק אומר בירמיהו, ואנוכי נתתיך סורק. הוא אומר כמשל על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא נוטע אותנו סורק. מה זה סורק? שהוא זמורה של גפן. והוא נוטע את הזמורה של הגפן, דהיינו הוא נוטע את נשמות ישראל כאן למטה. והמטרה היא כדי להצמיח גפן שלם. כמאמר הזל על פסוק, והנה גפן לפניי, שישראל נמשלו לגפן. אז הוא חוזר שוב ושוב על אותו רעיון, שהגלות זה זריעה כדי שתהיה אחר כך צמיחה גדולה. והנה, כמו במשל הזריעה והנטייה הנ"ל, כמו במשל גשמי שזורים או נוטים גרעין או חרצן באדמה, שמחסין הגרעין באפר הארץ, ומשם יצמח, כי הרי אם ישאירו את הגרעין באופן גלוי ופתוח, שוב לא יהיה כלום. הוא חייב להיות אמון במעמקי האדמה ולחסות אותו באפר, ואז הוא יצמח. עכשיו, מה קורה לגרעין כשהוא נמצא בעומק האדמה? הוא חייב קודם כל לעבור תהליך של ריקבון. בעבור שהגרעין נרכב ונפסד. הגרעין כשהוא נמצא בארץ בתוך מעמקי האדמה, הוא עובר שלב שהוא מאבד לגמרי את המציאות שלו. הוא בטל לגבי כוח הצומח אשר בארץ, הוא פשוט מתאחד עם הכוח הפוטנציאלי שיש באדמה, שהוא היכולת להצמיח כל דבר. ובעצם מי שמצמיח זה בכוח הצומח ההוא, הוא שמגדל ומצמיח בריבוי ותוספת. מי שמצמיח זה כוח הצומח שבארץ. אבל כדי לעורר את כוח הצומח שבארץ, להצמיח בסוג כזה או בסוג כזה, זה הגרעין שמתבטל ונרכב אליו, הוא כביכול מעורר את כוח הצומח שיוציא בהתאם לגרעין שהכניס. אותו דבר בנמשל, כך הוא עניין הזריעה של ישראל. אותו דבר, בזריעה של ישראל יש גם את השלב הזה של הביטול והריקבון, וזה מביא את הצמיחה כמו שהוא יסביר. וביור עניין זה, כי הנה נודע, מקדים עוד נקודה שקשורה כל העניין של הבוטניקה הגשמית, שהיא בעצם משל הרוחנית. כי הנה נודע שקליפה קדמה לפרי. ידוע שבתהליך הצמיחה, קודם כל יש את הקליפה, ולאחר מכן מגיע הפרי. מזה מבינים שגם ברוחניות כך, שקודם כל יש את הקליפה. קליפה זה מסמל את כל העניינים שקיימים בבריאה, שהם לא התכלית המטרה, הם קליפות חיצונים. והפרי זה עם ישראל. אז כתוב שקליפה קדמה לפרי. כמו שכתוב, כדכסיב, הפסוק שמתאר את המלאכים של אדום, שהם מסמלים את הקליפה, אז הפסוק אומר, ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום, אותם המלאכים של עשיו, שהם מסמלים את הקליפה, הם מלכו לפני מלוך מלך לבני ישראל. לפני שהתחילו מלאכים בעם ישראל, כבר היו מלאכים באדום. זאת אומרת שהקליפה קודמת לפרי. האדומים קודמים למלכי ישראל. מה הכוונה הם קודמים? ולא שהקליפה ממש חס ושלום קדמה לפרי. זה לא שבאמת הקליפה, שזה כוח עניין שלילי, הוא ממש הוא קודם לפרי, הוא לפני העיקר, לפני עם ישראל. מה הכוונה? אלא שהאור והחיות המלובש בתוכם מבחינת גלות ונפילה, האנרגיה האלוקית, שזורמת ונמצאת בתוך הקליפה. ונותנת לכוח להתקיים, והרי זה נפילה, כי האנרגיה האלוקית, איפה שהיא מגיעה, היא הייתה אמורה להיות בצורה גלויה, שירגישו שזה אלוקות. אבל כשהכוח הזה מגיע לקליפה, הרי הקליפה מסתירה אל האמת. אז הכוח האלוקי הזה שנמצא באופן של גלות ונפילה בקליפה, שנפלו שמה בשבירת הכלים, כידוע לידי חן, כמו שמבואה בקבלה, את המושג של שבירת הכלים, שגרם לניצוצות גבוהים מאוד, שנפלו בתוך הקליפות, בתוך העולם, הנה הוא נפל שמה ממדרגות גבוהות ומעלות עליונות מאוד מאוד. השורש האלוקי של אותם ניצוצות שנמצאים בקליפה, השורש שלהם הוא מאוד 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 גבוה. זה נקרא קליפה קדמה לפרי. קדמה הכוונה היא שבאמת הוא בא משורש מאוד מאוד גבוה. למעלה, מעלה מבחינת עולם הבא וישראל. זה בא משורש שהוא יותר גבוה מעולם הבא, יותר גבוה משורש של עם ישראל, אשר נשמותיהם מושרשות במידות הקדושות. שהרי הנשמות של עם ישראל מושרשות במידות האלוקיות הקדושות. ואורייתא דנפקא מחוכמה, והתורה גם היא, איפה מתחילה? מהחוכמה האלוקית, חוכמה דאצילות. הנקראת בחינת עשייה והן מעשי המצוות. אז הקליפה, החיות האלוקית שהקליפה מקבלת היא עוד יותר גבוה. והיא נפלה והגיעה למצב שהיא נמצאת בתוך הקליפה בנפילה כל כך גדולה. וביאור העניין, ועוד קטע אחד שנספיק. מה זאת אומרת שהקליפה מקבלת ממקור כזה גבוה? איך זה יכול להיות? ביאור העניין, תנן כתוב כך, 10 דורות מאדם ועד נוח, ואחר כך כתוב 10 דורות מנוח ועד אברהם. עכשיו מדובר כאן ב-20 דורות, עד שהגיע אברהם אבינו, וכל ה-20 דורות הללו הם לא היו דורות של עושי רצון השם, והם חיו ריבוי גדול של שנים, והיה להם השפעות מאוד מאוד גדולות, עד שבא אברהם אבינו שהוא בעצם העיקר והתכלית. אז אומרת המשנה בפרקי אבות, למה היו 10 דורות הללו? אז הלשון במשנה להודיע כמה ערך אפיים לפניו. כמה ערך אפיים, הפשט על הדברים, כמה אורך רוח, סבלנות, יש לפני הבורא, שכל הדורות היו מכיסים ובאים, למרות שהם היו דורות מכיסים, הוא לא ישמיד אותם. אלא זה נמשך 10 דורות עד נוח, ועוד 10 דורות עד אברהם אבינו. אבל מה המשמעות הפנימית באותם מילים במשנה? פירוש, מה שכל אומות העולם מקבלים שפע וחיות, עולם הזה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. כל השפע העצום שאומות העולם מקבלים, הוא כדכתיב, אתה מחיה את כולם. הוא מחיה גם את אומות העולם, הוא מחיה גם את הקליפה. מאיפה מקבלים שפע כל כך גדול? הוא מבחינת ערך אפיים ורב חסד. הם מקבלים עם דרגה אלוקית מאוד מאוד גדולה, מאוד גבוהה, ערך אפיים ורב חסד, זה רב חסד, זה דרגה אלוקית מאוד גבוהה, משם מקבלים הקליפות. דיינו, מפני שהוא יתברך כל יכול, בגלל שהוא לא מוגבל בשום דבר, אז לכן הוא משפיע, הוא מחייר ומשפיע בבחינת רב חסד, אף במקום שמחסה ומסתיר על קדושתו יתברך. על פי ההשפעות שבאות בצורה פנימית, מצומצמת, שהם בעצם המטרה, הם יגיעו רק למקומות הקדושה. מי שהוא לא קדושה הוא לא יקבל. אבל השפעות שבאות ברחבות, בלי חשבון, מהאין סוף של הבורא, הוא יכול לאפשר לתת את זה אפילו לכאלה שנגדו. ודווקא בגלל שזה בא ממקום כזה גבוה, לכן גם הם יכולים לקבל. כי אם זה ירד בצורה מדודה ומחושבת, זה ילך רק למי שכלי. וקרו לאלוקא דאלוקאיה, הקליפות הללו. ולכן יש להם עושר וכבוד, שלא על פי חשבון ומעשה ודעת. הם מקבלים ריבוי שפע בלי שהם עושים שום דבר, בלי שהם עובדים, בלי שהם בטלים לבורא. כי ניקתה מחיות אלוקי שנפל בקליפות בשבירות הכלים, כידוע לידי חן. מקבלים חיות אלוקי מאוד גבוהה, שהיא הגיעה אליהם כי זה עבר דרך נפילה וירידה בשבירת הכלים, מה שמבואה בקבלה. והוא מוסתר ומחוסה אצלם, הם מקבלים חיות מאוד גדולה, הם בכלל לא מרגישים שזה אלוקות. הם בכלל לא מרגישים שזה מהקדוש ברוך הוא. להפך, הם חושבים שהם לבד. וימנע מרשעים אורם, הקדוש ברוך אפילו מונע מהרשעים לראות את האור, שאינו מאיר אצלם בהתגלות, כי אם בחושך כפול ומכופל, עד שמכחישים בהשם, הם מכחשים אפילו שיש בורא לעולם, למרות שהוא בעצם מחיה אותם. כמו שכתוב, אמר נבל בליבו, אין אלוקים. ונראים ליש ודבר בפני עצמו. זה הכל בקליפות. שאין כן בסתרא דקדושה, אבל כל מה שקשור לקדושה, שהם מקבלים חיות מגילוי אור פני השם. הקדושה מקבלת חיות מהאור האלוקי הגלוי, מהפנימיות. כשמקבלים מהפנימיות, מקבלים אולי פחות, אבל מקבלים את המובחר, ורק למי שמגיע. כמו שבן אדם זורק שפע של שאריות שנשאר לו מאוכל, יכול לזרוק את זה החוצה, ואז כל החתולים והכלבים, או כאלה, יכול להיות שמקבלים שפע הרבה יותר גדול מאלה שישבו ליד הסעודה וקיבלו איזה מנה אחת, הם מקבלים כמויות. אבל מה הם מקבלים כמויות? כי הם מקבלים את זה בלי יחס פנימי. אבל כשאתה מקבל ביחס פנימי, זה עם ישראל, מקבלים את המובחר. והוא מתגלה בירידת המשתלשלות סדר המדרגות, בעשר ספירות הקדושות, שהן אין מידותיו יתברך. זאת אומרת, החיות האלוקית שיורדת לעם ישראל, יורדת בצורה מסודרת, היא לא באה מהמקיף הגדול, מרב חסד, מערך הפיים, היא יורדת דרך עשר הספירות, בצורה של סדר המשתלשלות, ואז זה מדוד לפי היכולת קיבול של כל אחד, לפי העבודה שלו, שמבחינת כלים להמשכת גילוי אלוקותו יתברך. הכל במדידה והגבלה. אז המדידה והגבלה היא לא חיסרון. מישהו יגיד, אני מעדיף לקחת את הריבוי שפע שיש לאומות העולם, מקבלים במקומות גבוהים, מקבלים את זה כמו שזורקים מאחורי הגב, בלי שימת לב. אבל עם ישראל מקבלים הכל מדוד, אבל זה בא מהפנימיות. וכן, התורה יש לה מידה. גם התורה היא גם כן מדודה, כל המצוות מדודים, כל ההלכות מדודות. כמו שכתוב, ארוכה מארץ מידה. המילה מידה זה מפיק ה', כותבים את זה עם, אומרים את זה עם דגש ב-ה', פירוש מידתה, ארוכה מארץ מידה. התורה, המידה שלה יותר ארוכה מהארץ, אז מה הפסוק אומר? שיש מידה לתורה או אין מידה לתורה? כן, מידה. המידה של התורה היא יותר ארוכה מהארץ, אבל יש לה מידה, יש לה מדידה. דיינו שיש לה מידה, שהיא מידת בחינת כלי אומנותו יתברך. זה כביכול נקרא כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. הוא כלי, הוא מדוד. אלא שהיא ארוכה מארץ, יותר גדולה מהארץ, אבל יש לה מידה, ככן כל המצוות מדודות, והתורה מדודה. ולכן כתיב, אם בחוקותיי תלכו. ולכן נקרא יעקב הקטן, לכן יעקב עם ישראל נקראים קטן, מדוד. אבל המדידה הזו היא הרבה יותר פנימית מהשפע הרב שיש לה קליפות. כי הוא בבחינת קטנות וצמצום אלוקותו יתברך. נכון, אצל יעקב זה ניתן במדידה, בקטנות, להתגלות על פי מידותיו, על ידי אור התורה והמצוות, להיות רצונו העליון, שמתון ראובן כך, היא הפסק כך, התורה מדודה, ההלכה היא במקרה כזה כך, ובמקרה כזה כך, הכל מסודר. וכן על דרך זה שאר מצוות, ציצית ותפילין, שגילוי אלוקותו ורצונו יתברך, הוא בחינת צמצום. תפילין צריך להיות דווקא בריבוע, ודווקא שחורות, והציצית דווקא ארבע כנפות, הכל מדוד. שהרי בעצמותו, אמנותו יתברך, לא שייך כלל בחינת רצון. שהוא למעלה-מעלה מבחינת רצון, ונקרא בעל הרצון, והמצוות שהם רצונו יתברך, זה כבר צמצום, הוא נקרא בעל הרצון. ועל זה נאמר, הנה השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. השמיים ושמי השמיים הם לא כלים לקבל את האינסופיות של הבורא. וזה שהבורא נכנס לתורה והמצוות, זה ירידה וצמצום גדול. פירוש אפילו כמו כלי תוך כלי לקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. בבחינה שקודם הצמצום, שיהיה בבחינת התגלות ירידת והשתלשלות סדר המדרגות, לא, אי אפשר. לכן עם ישראל מקבל את זה בצורה מדודה. איך מקבלים את זה אומות העולם? שפע רב, אבל השפע רב הזה הוא לא אותו, כן? שאין כן בחינת ואל המלאכים, אל המלאכים זאת אומרת המלאכים של עשיו, כוחות הקליפה, שמקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא מבחינת ורב חסד, שלמעלה מהצמצום. איך הם יכולים לקבל? על ידי נפילת האור והחיות וירידתו בסתר המדרגות. הם לא מקבלים את זה בצורה מדודה ובצורה מתאימה, הם מקבלים את זה באופן שזה נופל, והם אפילו לא מרגישים שזה בא מאלוקות. ממדרגה למדרגה זה נופל ולהתלבש בבחינת הסתר פנים, ולא בגילוי כלל וכלל. זה נקרא קליפה קדמה לפרי. מפרוש קדמה, הם מקבלים במקור יותר עליון. זה שפע רב. אבל, עכשיו אנחנו מבינים פה, זה לא בא מהפנימיות. הפרי זה עם ישראל, מקבלים מדוד. התורה היא מדודה, אבל מה? זה בא מהפנימיות של הבורא. עד לעתיד לבוא שיקוים בנו מקרא שכתוב, ואת רוח התומה אוויר מן הארץ, אז לא יהיה בכלל עניין של כוחות לקליפה, הכל יבוא באופן גלוי בקדושה, הוא כתיב כי עין בעין יראו וגומר. אז הוא הסביר מה זה נקרא קליפה קדמה לפרי. צריך עוד להסביר למה הירידה בגלות והזריעה מביאה את הצמיחה הגדולה, ובעזרת השם, ההמשך.